סיפור אישי, שבוי בדעה הקדומה שלי. היה זה יום שקט בצורה בלתי רגילה ביחידה לטיפול נמרץ שלנו. לא נשמע שום אזעקה ולא נשמעו ביפים של משאבות לנוזלים שנתקעו, והמוניטורים לא הקימו כל זעקה כי הדופק לא סדיר אצל מישהו. ברור ששקט כזה לא יכול להימשך זמן רב. ואז שמעתי שהאחות קיבלה הודעה מחדר המיון שחולה מבית הסוהר בדרך אלינו, מקרה של ספסיס קשה ביותר. לחשתי לעצמי בקוצר רוח, חולים אלה אף פעם לא מסתדרים בקלות. לא זו בלבד, חשבתי לעצמי, אנחנו הולכים לבזבז עוד חומרים יקרים בלא הועיל. קרוב לוודאי הייתי מרגיש אחרת לולא החולה היה אסיר. הרי למה אפשר לצפות מאסיר הוא בוודאי לא אדם טוב. 4 מלווים שריריים במדי שירות בתי הסוהר ליוו את החולה הקחקתי ליחידה. מיד שמתי לב שהוא היה קשור למיטתו ב4 הגפיים, צעד מיותר לגמרי כי הוא היה מורדם עם צינרור בקנה הנשימה ומחובר למכונת הנשמה. נראה היה שכל הצעדים המיותרים האלה מטרתם הייתה רק להודיע לכולם איזה חיים לא מוצלחים חי החולה בעבר. כאילו היה חרוט על מצחו, אני גואלי. הספקתי עוד לשמוע את האחות מחדר המיון מוסרת, חולה זה בן 53, חולה לימפומה, נמצא בהלם ספטי כתוצאה ממורסה עצומה בירכו הימנית. 53, אמרתי לעצמי, הרי הוא נראה כמו בן 83, ותיארתי לעצמי אלו חיים קשים חי האיש הזה. לאחר שהחולה הושכב ומיטתו, ברור היה שמחלתו משנית לגוש גדול ונמקי הבולט מירכו הימנית. עם זה, היו לו דלקת ריאות ואמפיימה. החולה טופל בתרופות אנטיביוטיות, נוזלים תוך ורידיים ושתי תרופות להעלאת לחץ הדם. המנתחים נקראו להתייעצות לכריתת המורסה הגדולה. כבר ראיתי לפניי את הקשיים בקבלת הסכמה לניתוח מקרובי משפחה. הייתי בטוח שלא נצליח לאתר קרובי משפחה, אך לא היה זמן לטפל בזה כעת. החולה היה במצב בלתי יציב מבחינה אמודינמית, וזו הייתה דאגתי העיקרית. קראתי למתמחה וביקשתי ממנו לטפל בבעיית ההסכמה לניתוח.
עברו 10 דקות, והמתמחה הודיע לי שכבר קיבל הסכמה. נדהמתי מן המהירות שבה זה נעשה. לא תיארתי לעצמי שהחולה היה נשוי, אב ל3 ילדים. לא זו בלבד, אלא על אף היותו בבית הסוהר, הוא היה בקשר תמידי עם משפחתו. זה מסביר איך המתמחה הצליח להתקשר למשפחה ולקבל הסכמה. כשתיהרתי את אור בית החזה לפני ניקוז הריאות, נחמרו רחמיי כשהסתכלתי בעיניו של החולה. אינני יכול להסביר שינוי זה בגישה שלי, אלא בדבר אחד. גיליתי משהו חדש. בעבורי הוא כבר לא היה אסיר, אלא בן אדם, בעל ואב לילדים שדאגו לו. ייתכן שבעבר הוא בחר בדרכים לא נכונות, אבל ברגע זה לא חשבתי עליו כאסיר. הוא היה חולה מאוד וזקוק לעזרה. זו תופעה נדירה כשאתה נקשר באופן פתאומי לאדם שעוזר לך לגמרי, אדם שאפילו זלזלת בו רק לפני כמה רגעים. כמו אסירים רבים המובאים ליחידה לטיפול נמרץ שלנו, חולה זה הלך לעולמו עקב אי ספיקת המערכות בתוך יומיים. החולה מת, אך הוא לימד אותי 2 לקחים. 2 לקחים אשר ילוו אותי, אני מניח, כל חיי. הדבר הראשון הוא שדעות קדומות לעתים קרובות מוטעות, וכדאי להימנע מהן. ושנית, וחשוב מזה, דעה קדומה תוכל לשבש את הטיפול האופטימלי שאני חייב לתת. הבנתי שדעות קדומות על חייו הפרטיים של חולה ותולדות העבר שלו עלולות לפגוע במאמציי לבנות יחסים טובים, כפי שנדרש, בין רופא לחולה שלו. כאשר התבוננתי בניסיונים חולה זה, שאלתי את עצמי, מה איכות הטיפול שאסירים מקבלים בהשוואה לאוכלוסייה הרגילה? הרי לא מפתיע שבקרב אסירים קיים שיעור גבוה של מחלות מדבקות, מחלות פנימיות כרוניות, בזמן שעלות הטיפול עולה והולכת. פחות מ5% של אוכלוסיית ארצות הברית הם אסירים. מהספרות אפשר ללמוד שאחוז גבוה של האסירים חולה בשחפת, ב-HIV או AIDS, בהפטיטיס C ובמחלות מדבקות רבות. הגיל הממוצע של אסירים גדל והולך, וכך גם עולות הוצאות הטיפול. גם מחלות כרוניות נוספות שכיחות בקרב אסירים, דוגמת דלקת מפרקים, עלייה בלחץ הדם, אסתמה, סרטן והפטיטיס. ואף על פי כן, קשה יותר לאסיר לקבל את תשומת הלב הרפואית שהיה מקבל לו היה חופשי.
יש רק נתונים מעטים על השפעת אווירת בית הסוהר על מהלך מחלות שונות דוגמת ספסיס. יש צורך במחקרים בנדון כדי לחולל את השינויים הדרושים בשיפור בריאות האסירים. בכל הנוגע לרופא בתחילת דרכו, חולה זה הראה לי עד כמה מסוכן ליצור דעות קדומות לגבי אורח החיים שלו, דבר העלול לשבש את הקשר שרופא חייב לקשור עם מטופל. דעות קדומות פוגעות בכושר להחליט החלטות הקשורות לחיי החולה. אני מצטער על דעות קדומות שהיו לי בעבר, ומקווה שבעתיד אמנע מלתת לדעות קדומות לשבש את הקשר שלי עם החולה ומשפחתו. באופן אלגורי אפשר להגיד, לא החולה לבד היה אסיר ביחידה לטיפול נמרץ באותו יום. הסיפור מובא מכתב העת Journal of the American Medical Association מ-8 באוגוסט 2017.